הזוהר הקדוש כותב שכאשר עשו ישראל את המשכן, השטן ברח ולא היה יותר בעולם, נעלם, מסתלק משם. ולא היו ימים יפים לישראל כמו אותם ימים שציווה אותם לעשות את המשכן. אלא שאחר כך, עוד פעם, בילונו היו יוצאים נגד משה רבנו מדי פעם בפעם, ונגרם בקרה מה שקרה. איי, איי, איי. עכשיו ההפטרה מדברת על בניין בית המקדש. מה כתוב שם? ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות. חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדון ירם על המס. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, ו80,000 חוצב בהר. שלמה המלך מולך על ישראל. הדבר הראשון שהוא עושה, לבנות בית המקדש. מה אומרת על הפסוק, אם אתן שנת העיניי, לאף הפי תנומה, עד אבוא אל מקדשאל, אבינה לאחר איתם. מה עשה דוד המלך? הכין כל מה שהיה צריך לצורכי המקדש. היה חוסך מלחמו, מפיתו. לא היה אוכל, אלא אגודת ירק ליום, כל הכסף. שהיה צריך לקנות בו לחם ובשר ויין וכל מיני מעדנים, חסך של אבנים לבית המקדש. בנה את היסודות והכין אותם. הוא בנה כותל המערבי, לכן כותל המערבי עד היום קיים ולא נחרב לעולם. והזוהר אומר שנקרא כותל על שם כותל. כו זה 26 שם הוויה. תל, תל תלפיות, שכל פיות פונות אליו. כל התפילות בעולם עולות דרך הכותל המערבי. כי בעוונותינו לנו היום בית מקדש, אז התפילה עולה דרך שם. לא שחלילה אנחנו מייחסים לאבנים קדושה, או לעצמים קדושה, אסור. אבל לא תעשה הפסל בכל תמונה, שבשמיים ממעל. תמונה זה לא רק תמונה ציור שמן או ציור גואש. תמונה פירושו חפץ גשמי. כל דבר חומרי. אז מה זה שאנחנו נשקים את הכותל? צריך לכוון נשק השכינה ששורה על אבני הכותל. כי כתוב בגמרא, מהעולם אמר יהודה, מהעולם לא זז השכינה מבטל כותלה דמערבה, דכתיב, הנה זה עומד אחר כותלנו, הנה זה, הקדוש ברוך הוא, עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. למה? ששכינה במערב, ככה אומרת הגמרא. אם כן, השכינה היא במערב, לכן זה הסיבה שהכותל המערבי יש בו, יש עליו שכינה שם השורה, והיא שוכנת שם. שכנתי ועשולים מקדש, שכנתי בתוכם. עכשיו שלמה המלך בא לבנות בית המקדש, אותם 7 שנים שהיה עסוק בבניין, אמרה הגמרא לא שתה יין ולא אכל בשר, והיה שם את מיטתו בתוך המקום שם על הפועלים כדי לראות שהבניין יסתיים כמו שצריך. וזכה שלמה לו בחינם. באותו יום שסיים, חבוד. לא, אני אקח את המפתח, תביא לי. באותו יום, שב, שב. אותו יום שנבנה בהשכמת בית הכנסת והשכמת בית המדרש, אותו יום שנבנה בית המקדש, שרתה עליו שכינה, והוא כתב מגילת שיר השירים, שלמה המלך, וכתב אותו ברוח הקודש הפלא ופלא. אז אם כן, נתחיל את ההפטרה. והשם נתן חוכמה לשלמה. למה אמר והיה השם נתן חוכמה לשלמה? אמרו רבותינו, יש 2 סוגי חוכמה שאדם מקבל. יש חוכמה טבעית שתבוא לו מצד התכונות הטבעיות שלו או תורשה מהאבא. כמו שאמרה המשנה, האב זוכה בבנו שבעה דברים. עושר, אם יש לאבא כסף, משאיר את זה לבן. אחד הדברים שמוריש האב לבנו זה חוכמה. אז אם בן חכם, אין לו להתגאות בחוכמה שלו. הוא זכה את זה מאבא שלו. זה חוכמה טבעית. שתיים, יש חוכמה שהיא תבוא לאדם מעת השם יתברך. שהיא חוכמה מתנה ממנו. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם, חוכמה שהיא מנטייתו הטבעית של האדם, יכול להיות שהוא ייקשל, יכול להיות שיקנאו בו, יכול להיות שיהיו לו שונאים, יכול להיות שהוא לא יצליח, כי זה תלוי בטבע. אבל חוכמה שבאה מעת הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא נותן דבר, הוא נותן גם את המיגון, זאת אומרת ככה, עליפת מגן עם זה. ואז לא יכולים לא לקנות בך, לא להילחם בך, ולא לשנוא אותך. שום דבר לא יכול להצליח. אלא אותו אדם אין בו קנאה. לכן אמר, ואדוני נתן חוכמה לשלמה, ברגע שהקדוש ברוך הוא שנתן את החוכמה לשלמה, בנוסף של דוד, ודאי היה חכם, ודוד כתוב בפסוק, ואי דוד כל דרכה משכיל, ואדוני אמו. מה זה והשם אמו? דרשה הגמרא, שהלכה כמותו בכל מקום. דוד היה קולע אל השערה ולא מחתי. וכתבו עליו, עדינו העצני, יודע נשאל, יודע מבין, כל דבר מבין, נבון נחש, הכל היה יודע, מבין ברמז, ודאי לחכימה ברמיזה. אז ודאי ששלמה יצא גם כן מלך, חכם כמוהו. אז אם כן, שלמה ידע את החוכמה מדוד, אבל בנוסף, קיבל מתנה חוכמה. כמו שהוא יודע שם בספר, בספר מלאכים, שכאשר קדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו שאנה ייתן לך, אתה רוצה עושר, אתה רוצה גדולה, אתה רוצה כבוד, אתה רוצה בנים, אתה רוצה שררה. אמר לו, אני לא רוצה כלום, רק חוכמה. שאמר לו, החוכמה והמדע נתונים לך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא שאלת דבר, אלא חוכמה, הבטיח לו שיהיה לו חוכמה, והפסוק מעיד עליו, לפניו לא היה חכם כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. בחוכמה אין כמו שלמה. בנבואה אין כמו משה רבנו, שהוא יודע שרדעו השם פנים אל פנים. ולא קם נביא בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. וחוכמה שלמה. לכן אמר והשם נתן חוכמה לשלמה. ויהי שלום. בין חירם ובין שלמה ויחרטו ברית שניהם. אז מה זה ויהי שלום? זה בגלל שאמרנו שאדם שהחוכמה היא לא מאת השם אלא החוכמה היא שלו, אז יש לו מחטרגים, יש לו אויבים שרבים איתו, יש לו אנשים שקמים עליו. אבל שלמה המלך ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה, שום אדם בעולם לא יכול, זה בטבע ככה, לא יכול לדבר מילה. לכן ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם. מה עשה שלמה? ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהיה המס 30,000 איש. מס בשביל בניין בית המקדש. מה זה המס הזה? למה דווקא 30,000 איש? מה? לא מס כספי. פועלים. הוא פקד ובחר 30,000 פועלים מתוך ישראל, ולקח אותם, גייס אותם לבניין של בית המקדש. 30,000 פועלים. למה המספר הזה דווקא? ומה זה מעניין אותנו שהפסוק מדבר על זה, מזכיר את זה? סיבה היא פשוטה. עם ישראל בכללותו יש לו 60 ריבו. אפילו שאנחנו יותר, אבל כל דור, כל שכבת גיל, 600,000 איש. 600,000 איש, כשיוצאים למלחמה, דוד המלך תיקן, חצי יוצאים לקרב, חצי נשארים בעורף לשמור על הבתים, על הנשים, על הילדים, על הציוד. וחלק חלק יוכלו. כלומר, כשיוצאים למלחמה ולוקחים שלל, הרבים מתחלק בשלל, עם אלה הצבא שנשארו בעורף, ההגה וכל הפיקוד העורף, כל אלה שהיו באחורה, מתחלקים איתם שווה בשווה. אז די ידוע שצריך להוציא תמיד מעשר. כשיוצאים למלחמה, דוד המלך היה בוחר אותם את החיילים שלו. לא כל הבא ליד יבוא אחד מקונגו, מברזביל, אחד יבוא מקוסטה ריקה, רוצה להתגייס לצבא, אין אצל דוד המלך דברים כאלה. זה צבא נטו, תלמידי חכמים, צדיקים, מראי שמיים בתכלית, שאין להם אפילו עבירה קטנה. כמו שאמרה הגמרא לפסוק, מהאיש הירא לרחל לבב, ילך וישוב לביתו, פן יעמוד במלחמה, ולא ימאס לבב אחד כלבבו. הירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? אמרה הגמרא, איזה עבירה? סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. דיבר מילה אחת. אחרי שנניח תפילין של יד ושני תפילין של ראש, זה עבירה, על זה לא יכול לצאת המלחמה, יכול להיות שימות או מלחמה בגלל העבוד הזה. לכן, לא צריך לזהר לפעמים, הולכים לא עליכם לנחם מישהו, ואומרים, לא היה לו שום עבור. והשני אומר, באמת לא מגיע לו. מאיפה אנחנו יודעים את הסודות של השם? מי בא לסוד השם? אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז בשלום, ובוודאי שמי שנפטר, נמחלים עוונותיו. ודאי מי שנופל בקרב, זה בוודאי ובוודאי שנמחלים עוונותיו, זה אין ספק. אבל חלילה לנו לשפוט, להיות במקום בית דין של מעלה, להחליט מי ומה ומתי ולמה. זה לא העבודה שלנו. ואמרה הגמרא בעדי כבשי דרחמנא למה לך? דברים שהם מסתרו של העולם, כבשונו של העולם. זה הדרך של העבודה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים בזה. לכן, זה אמר, וזה והיא שלום. אז מה היה פה? עכשיו שלמה המלך לקח מעשר מישראל. כל עשירי קודש. כמו שלהבדין, אדם שנולדים לו בהמות בחודש אלול, צריך להוציא מעשרות, מעשר בהמה. באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. ואז מעביר אותם תחת השלט, כמו אומרת, כיצד עושה, לוקח סקרה, זיחות אדום, צבע אדום, מוציא אותם אחד אחד, והעשירי נותן לו מכה בסקרה, נצבע באדום, יודעים זה קודש, מעשר. מכל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך, זה עשירי קודש. עשירי קודש, שלמה המלך לקח בשביל בניין בית המקדש, מעשר מישראל. אז מעשר מ-600 אלף זה 60 אלף. למה פה 30 אלף? כי חצי צריכים להישאר פה, לשמור, וחצי ללכת לשם. לכן הפסוק מגלה לנו בדיוק מה עשה שלמה. ואז שלמה המלך באמת זכה לחוכמה עצומה, ואני אגיד לכם, נקרא לכם לפני זה, כתוב, וידבר 3,000 משל. מה אומרת הגמרא על זה? רבי שמעון בן מנשיא אמר, וחיזו בלבד אמר שלמה, ועלו כבר נאמר, וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5,000, ואומר, אל תוסף אל תברב, אלא פן יוכיח בך ונכזבת. רבי יחיא בר אבא אמר, שלמה כתב 3 ספרים, משלי, שיר השירים וקהלת. רבנו ארי כתב, שכל דבר יש בו משולש, ימין, שמאל ואמצע. שיר השירים כולו שירה, כולו דברים טובים, יפים, שקן מנשיקות פיו, כדברים דודיך מיין. באתי לגני אחותי חלה, בתחילי אחותי רעייתי. כולו שירה, דבר משמח, הגיגי. זה צד ימין, חסד. קהלת כולו מוסר. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? הבן אבלים אמר קהלת. ואותו מהם מה בני יזהר, ראיתי את אשר הכל הרעה שנעשה תחת השמש, וכן עשה הדרך, הוא כותב שם דברים קשים, טוב לכלב החי מן הארי המת, וכן על זה, מקרה אחד יקרה לצדיק ולרשע. איזה דברים אתה קורא את כל הפרקים של קהלת, אין לך חשק כבר לעשות כלום, רק להתפלל. אם תביא את זה לפני הארוחה, הארוחה הכי משובחת, לא תרצה להסתכל כך שום דבר, די. הוא מוציא לך את החשק מכל הדברים בעולם. ואז הוא אומר, סוף דבר הכל נשמע, את עולים לרם שאתה שמוק, וזה כל האדם. אז שלמה המלך קהלת כולו דין, שמאל, זה צד השמאל. למה אם יש את שררה? נלה. תקרא לו קהלת, תשפשף אותו, תוריד אותו מהזה. לכן צריך בבית הנתן הבינלאומי בהאג, שם אני קורא להם קצת כמה פרקים מקהלת. אחר כך זה צד שמאל. צד אמצע, בספר משלי. שני חצי ככה, חצי ככה. יש בו כל פסוק, אתה יכול לראות, יש בו דברים החיובי והשלילי. טוב שבת על פינת גג, מאשת מדנים. טוב ארוחת ירק ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. אחרי זה הדרך, מה התכוון שלמה? למה כתב קהלת? אותם שלוש שנים, בגלל שהוא חטא, שלוש עבירות עשה. והצדיק גמור שלמה המלך, רק שלוש עבירות. אחת, הרבה לו נשים, ואיתו את לבבו. הוא יודע, כתוב התורה, לא ירבו לו נשים. ואמר, למה לא הרבה? בן ינסו לבבו. אמר, אני אשא 100,000 נשים, ואיתו את לבבי. ולא יודע שזאת בת פרעה, התקיירה לא לשם שמיים, והייתה עושה עבודה זרה בתוך האבנון שלו. והיא הרסה לו את הכל. אחרי אמרה הגמרא, ביום שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל לים הגדול ונעץ קנה. בים התיכון. והיינו איטליה של יוון, זה הוותיקן. אז נהיה עלה הסרטון ונהיה היבשת של איטליה. זה המגף. תסתכלו שם בגלובוס. צורת מגף, זה רגל. זה לא ידיים ידי איסף, זה רגל אחת של איסף. זה חיה חד רגלית. אבל הקדוש ברוך הוא גם את זה יבוא זמן ותמנתק ותאמור שייתד התקועה, זה החלק של התומעה שנכנס בתוך הקדושה. אז זה היה ביום שנסע את בת פרעה, זה עבירה אחת. עבירה שנייה, בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אמר אני ארבה כסף וזהב ולא בנשוב עם מצרים. מה לא שוב מצרים? וגם סוסים. שלוש שנים היה שלמה המלך נקרא קהלת, לא שלמה. מה הפירוש? הלא הביא את השמדי כדי ללמוד את המקדש, לקחת את שמיר, תולעת שמיר כדי לחתוך את האבנים של המקדש, או אבני החושן. מה עשה? היה השמדי אצלו בבית. יום אחד ביקש ממנו את הטבעת, שחקוק עליה סמל מפורש. שלמה לא ידע. זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו, מסלק ממנו את החוכמה לשנייה אחת. כך כותב רבנו בהי. שמענישים אדם, שים לב שהוא קורא לעצמו את הבור. הוא לבד הולך לאן שהוא צריך ליפול. שמשמור. אחרי אדם צריך להתפלל תמיד לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מכל מיני שעות רעות, יציל אותו מכל מיני נפילות. ויום יום אדם אסור לו להיות בוטח בעצמו. ואל תתהלל ביום מחר, אל תגיד מחר אני ככה, אני גיבור, אני אראה לו, אתה לא יודע מה יקרה. תתפלל כל יום לשם יתברך, ואפילו הצלחת היום, בנו של העולם, תחנן לפניו. תגיד לו, תן לי מחר קצת חוכמה, בינה, דעת, תשמור עליי שלא יקשל, תשמור עליי שלא ייפול, כי היום בעבונות יש הרבה שקר בעולם. בעבונות הפוליטיקה היום שולטת בכל מקום. כוחניות. עבודת השם טהורה, קשה למצוא. קשה, קשה, קשה. יש בתוך הישיבות הקדושות, בתוך הכוללים, בחדרי חדרים, אבל כל אלה שמפרסמים את עצמם, תזהרו מהם, כל אלה מקובלים ובבות ועושים תיקונים, השם ישמור ויציל מה שהם עושים. השם ישמור ויציל. זה לא דרך השם, זה לא דרכו של עולם. וראינו חכמים בדורות הקודמים, בדור שלפנינו, שנהגו בדרך כזאת. הדרך היא תמין תהיה עם השם אלוקיך, בלי חוכמות, בלי עניינים, בלי לרדוף, לא פרסומות, לא מודעות, לא כל מיני דברים כאלה. זה כל זה נגד רצון השם. שלושה שנאתי וארבעה לא אהבתי. זאת אומרת הגמרא, אחד מהם מי שיושב במרומי קלט מלמד תורה לתלמידיו, מי שעושה רעש מכל דבר שעושה, כל שיעור, מודעה, כל זה, פה מלמד קבלה, פה עושה תיקונים, פה עושה ככה, פה עושה ככה, זה לא, הקדושה לא שמה, לא ברעש השם, תדעו, אין, צריך צניעות. שלמה המלך עליו השלום, השמדי ביקש ממנו את הטבעת הזאת, לקח אותה ממנו וגירש אותו, העיף אותו כמה פרסאות משם, וישב במקומו על הכיסא. ושד, הוא לא רק שד, מלך של השדים. לבש תלבושת של שלמה וחשבו שזה שלמה, לא ידעו, בניהו בנו ידע, שר הצבא נעלם ממנו. הנה אתם רואים, אפילו צדיקים לפעמים נכשלים, אפילו צדיקים. אחיה שילדים, מילנו גדול ממנו, קודש קודשים, יכול לדבר. מי יכול לדבר שאנחנו מגיעים לאחיה שילוני? נביא השם, חתם בירובעם בו לבד, נשמע לו אפילו לומר שנעבוד עבודה זרה. אתם רואים? אז לא היה, נו, לא, פתאום יש לו איזה מכתב, השני יש לו איזה הסכמה, מה הסכמה, זה הסכמה, אוי ועבור, משה והסכמה עלה והסכמה ירד. זה, מה אתה מדבר? אם הרב דומה למלאך השם צבאות, אחד שתובע כסף בפה, אחד שיש לו תאוות ממון, אחד שמאיים על השני, אוי ועבור, איזה דברים אתה שומע לפעמים. אמר לי אחד, היה פה דווקא באזור הזה, יום אחד היה איזה בחור, ששמע אחד שמתחזה ומישהו דיבר עליו. אמר לו אחרי זה, זה שהמתחזה, למה שלא דיברת, למה שלא מחית על כבודי, ולמה שאתה ראית שככה עשו לי ואתה זה, אתה, אני אצווה עליך, תלך לאסוף לי, תבזה את עצמך. תשובת המשקל, מה בזה את עצמך? לך לתחנה המרכזית בתל אביב שלושה ימים, תאסוף שם נדבות ותביא לי. זה רשע. ואם לא, אומר לו, יחריט לו את נשמתו. זה רשע. מתעלל בנפשות תמימות, זה בחור צעיר מסכן, מפחיד אותו. חושב מי יודע מה, יסגור לו את המזל, ישחיר לו את החיים. זה, והם ממשיכים, הם ממשיכים. ולצערנו, יש אנשים שמסייעים להם. עושים להם לכבודם כנסים, ועושים להם זה, נותנים להם כוח וכיבוי. סתרה הרעה מתגברת, יש לה כוח, מתגברת, זה פרפורים אחרונים של הסתרה הרעה. אז אם כן היינו כמה צריך זהירות, זה אמרנו לכם, יש יותר מיחיה של עונים, חתם ירבעם בן נבט, ותראו מה עשה ירבעם בן נבט, עד היום אנחנו סובלים בגלל ירבעם בן נבט. חטא והחטא את ישראל, הוא צריך להיות משיח בן יוסף, בגללו משיח בן יוסף מת. ככה זוהר אומר, ירבעם בן נבט הוא משיח בן יוסף. לכן מסופר רבנו ארי ספר עמק המלך, הוא מובא גם בשבחי הארי, שבועיים לפני פטירת רבנו ארי, הלכו רבי חיים ויטל, רבי משה אלשיך וכל החברים, רבי יוסף ארזין ורבי עקב סגיס, כולם תלמידיו של רבנו ארי, היו למעלה מעשרה בגמוש חלב. זה צפונית למירון, בערך 12-15 קילומטר ממירון. שם בגוש חלב נערה, היום זה על אין הדרך, קבר של אדר מלך לשר עצר, בניו של סנחריב שהתגיירו, ואיתם הנכדים שלהם שמעיה ואבטליון. שמעיה הנשיא ואבטליון אב בדין. רבנו הרי המפלל שם, באמצע ביותו שם אמר להם, אמר להם, שמעיה ואבטליון אמרו לי שהם מבקשים מכם שתתפללו על משיח בן יוסף שלא ימות. לכן תיקן רבנו ארי, זה משם הבא, משער הכוונות כתוב, שאומר, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, יכוון שנתפלל משיח בן יוסף שלא יהרג על ידי ארמילוס רשיעה. ארמילוס זה לא חייב שהבן אדם הזה קוראים לו ארמילוס, יש לו את נשמת ארמילוס, הקליפה הכחשה של ארמילוס, באיזה גוי שהוא מקטרג ולהרוג חס ושלום משיח בן יוסף. כמו שהגמרא אומרת, שעתי זאת אספד בירושלים, מה אספד? אז זה משיח בן יוסף שמת. ואז משיח בן דוד גם מפחד, שאולי גם הוא אומר, החיים שאלנו לך נתת לו וכו', הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. קיצור, אמר להם, מבקש שתפללו עליו. אומר רבנו חיים ויטל, ברוב טיפשותנו לא ידענו שמתכוון על עצמו, כי לא עברו שבועיים ורבנו הרי הסתלק לבית עולמו. ושוב השאלה נשאלת, למה משיח בן יוסף צריך למות? ולמה צעיר, רבנו הרי נפטר בן 38, והרי שוב היה רבנו חיים בן עטר, זכותו תעמוד לנו, נפטר בן 47, והיה גם נשמת משיח בן יוסף. ועוד ראינו כמה צדיקים שהיו נשמת רבי משיח בן יוסף ונפטרו צעירים, אלא באו לחפר על חטאו של ירבעם בן נבט, שהוא חצה את הממלכה. הרי מה עשה ירבעם בן נבט? מראה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישעי. הוא קרא את הממלכה, לקח 10 שבטים איתו והלכו לשומרון ועבדו שם עבודה זרה. ופה בירושלים נשארו רק 2 שבטים, יהודה ובנימין. ועד היום אנחנו 2 שבטים. במעט משבט שמעון, כתוב ככה שאומר בשופטים, הוא מעט משבט לוי. יש לנו מעט כהנים ולוויים, אלה, זה הכל. עשרת השבטים עד היום, מעבר להרי חושך. ומשיח בן דוד בכל דור מתגלגל ומת. או נהרג או מת. ככה זה. עד שנשלם את הכל עבור אותו חטא של עבודה זרה וקריאת הממלכה, כמו שאמרה הגמרא, לא נענשו ישראל על עד שעברו שלושה דברים שמרדו במלכות בית דוד ומעשו בבית המקדש ומרדו בקדוש ברוך הוא. זה אומרים בווידוי במם, באות מם בווידוי הגדול בסליחות, מרדו במלכות בית דוד, מעשנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. אז ועד עכשיו אנחנו משלמים עבור זה. אז מכאן אדם ממד מוסר השכל, שאדם אסור לו להתהלל ולחשוב שהוא כל יכול, או שהוא צדיק והוא שלם. מי יודע, מי יודע מה יכול להיות. כבר אמרו לו משנה באבות, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. הרב חידה כותב, אפילו אדם צדיק גדול שלם במעשים, שמע תמיד מוסר, תמיד יקשיב למישהו שייתן לו דברי מוסר, ויקח לו איזה אדם שיתזקן למישהו שדבריו נשמעים, שישמע ממנו מוסר. וזה מאוד בריא לשמוע מוסר, והעיקר המוסר להיכנע ולקבל. הרב שלט מוסר, זה בילאו מזמיר עליו השלום, בילאו הכהן, הוא כותב שאחת הבעיות שיש לנו, זה בעיה של כולנו, שכשאנחנו שומעים מוסר או קוראים בספר או שומעים מהרב מוסר, אומר איזה יופי, איך בדיוק הרב התכוון היום, זה מתאים מילה במילה לשכן הזה שאני מכיר אותו בשכונה שלי. ואז אני אומר, זה מי זה, זה שיושב שם, אתה רואה אותו בצד ימין ספסל מספר 3, וזה זה הוא. והוא אומר, לא, זה בדיוק זה שיושב בידי, רק אני לא. אולי זה גם אתה, אולי זה גם אני. נחפשה דרכנו ונחקורה. מה זה נחקורה? אומרת הגמרא שעכשיו בימינו אין מי שיכול להגיד לחברו מוסר. למה? אומר לו, תל כיסה מבין שיניך, יש לך בשיניים משהו תקוע. אומר לו, אתה מדבר איתי על משהו תקוע בשיניים, תראה מה יש לך תול קורה מבין עיניך. אתה מדבר הרבה יותר גדול. אתה מדבר איתי על דבר שלא נראה וקטנצ'יק. אתה יש לך עבירה גדולה מאוד וניכרת. אבל אומר, אז מה נעשה? אין תוכחה, אז חס ושלום עם ישראל יכול להתפורר ככה. בואו נאבד את הכל. מה עושים? נחפשה דרכנו. שבא להגיד מוסר, אומר רבותיי, בואו, אני ואתם נחזור יחד בתשובה. בואו נתקן את המעשים, עד רבה. נחפשה דרכנו, למה? תחפשו דרככם. לא, נחפשה יחד, דרכנו. ואז ונחקורה, מה זה ונחקורה? ונחקורה, אין תול קורה מבין עיניך. הקורה ישבה במקומה. ואני לא אגיד לך, אתה לא בסדר, ואני גם לא בסדר, בואו נהיה בסדר. למה יש לנו ככה צרות? למה יש פיגועים כל הזמן? למה כל האויבים קמים עלינו? למה מצב הכלכלה הולך ומדרדר? למה יש רציחות איומות כל יום? כל מיני תאונות מחרידות, כל הדברים מוזרים ומשונים, שלא שמענו ולא ראינו. כל מיני מחלות, יודעים כל יום כמה חולים יש חדשים שמשמור במחלה ממערת הזאת. מה, איזה דברים? ממציאים, היום זה עברתי איזה רופא אחד, אומר שזה השם ישמור אחת המחלות, זה השם ישמור אחרי שלושה חודשים הולכים. תראו תרופה, אפשר להאריך את זה בעוד שלושה חודשים. באיזה חיים אלה? אז תארו לכם, אדם כאן צריך לשמוח שהוא חי, פתאום נופל עליו כעם ביום בהיר, שלא תדעו, יוצא לשנה 3,200 איש נוספים כל שנה במחלה הממארת הזאת. וזה רק בסוג אחד של המחלה. מה קורה עוד הלאה? שמצילנו. 500 ילדים כל שנה נוספים במחלה. שמצילנו וישמור ויציל את עם ישראל. זה נורא והיום זה. זה צריך התבוננות, זה צריך חשבון נפש, וגם אדם צריך שיהיה לו כואב שלאחר כואב. הגמרא אומרת שיודע על חברו שהוא חולה, צריך שיתפלל עליו, שיחלה עצמו עליו. אם לא אנוכי בצרה, אם השכינה בעצמה בצרה, כל שכינה הקדוש ברוך הוא. והאמת טוב לאדם פעם ללכת לבית חולים קצת ככה, גם לעשות מצווה של ביקור חולים, גם מצווה לגרש את יצר הרע. יצר הרע יברח מיד. נראה מה קורה עם האנשים שם, מה, אז מה שווה אדם אוסף כסף, מה שווה אדם הגיע לאן שהגיע, ופתאום בין לילה היה בין לילה עבד. אז יש העולם אפס. נחזור לשלמה המלך, רבותיי. אז מסכן שלמה היה מהחזר על הפתחים כל אותם שלוש שנים, והיה אומר דברי חוכמה והיו צוחקים עליו, והיה אומר אני שלמה בן דוד מלך מירושלים, הנה המשוגע הגיע. והיה מהם כהלת, והיה מספר להם סיפורים והולך, והיה הולך מסכן, אין עולה יכול. אז מבקש להגיד כמה דברי חוכמה לבן אדם, עצות, נותן לו ארוחה, רחמים עליו. והיה אומרת, פעם אחת הגיע לאיזה בית של איזה אחד, האמין לו שהוא היה שלמה, להגיד לו, תן לו לאכול, שחט לו עגל מיוחד, הביא לו יין ישן, הביא לו דגים משובחים, ולא הורמונים, וללא זריקות מהים, מהטבע, מתוך הטבע. והביא לו כל מה שצריך, אוכל משובח, חיטה מלאה, דגנים, משהו, משהו, דליקטס. ולא שומן, ולא כולסטרול, ולא שום חיידק. תן לו לאכול כל טוב שבעולם. מה היה עושה? ושלמה היה מאושר, איזה ארוחה, כבר הרבה זמן לא ראה ארוחה כזאת. פתאום אומרת לו, שלמה, אתה זוכר שהיית מלך, וכל העבדים משרתים אותך מסביב, 1,000 עבדים מכאן, ואתה אומר 3,000 משל, וכולם סוגדים לך, ושלמה מתחיל להיזכר, ומתאר לו את כל הזה כמו חי עכשיו לפניו, את הארמון עם השולחן, וזולגות עיניו דמעות ונכנסות בצלחת, והוא לא יכול לאכול, נתקע לו האוכל בגרון. מספר לו את צערו בשעת הארוחה, כאב לו. טוב, אחרי שבוע שלמה הגיע לאיזה כפר, ושמע איזה יהודי אחד עני מרוד, ראה אותו, הכיר שזה שלמה. אומר להם, צוחקים עליו, אומרים עליו זה משוגע, זה שלמה בעצמו. קרא אותו, הזמין אותו אליו הביתה, אומר, אבל תסלח לי, אין לי מה, רק אגודת ירק, אני אגיד אשתי תבשל את זה איך שהיא יודעת, עם קצת תבלינים, קצת זה ככה, תעדה את זה על האש, אביא לך את זה, נעשה צורה של בשר, צורה של רבע עוף, צורה של מרק, צורה של הכל, הכל יעני נשחה בלוף, אתם יודעים איך זה הולך. אמרנו, נעשה כזה, כמו אורז, כמו זה, מה אתה אוהב, נעשה לך כזה. עשה לו, והיה משבח אותו, והיה מסכן שלמה בא לאכול, אבל לא תדאג שלמה, גלגל הוא החוזר בעולם, יבוא יום, ואתה תחזור על כסאך, ואתה תחזור תהיה מלך, שמשמע צעקתך, בטח זה מעט השם, באיזה זמן מסוים, אין דבר. אמר, יצא משם, אמר, טוב ארוחת ירק ושלווה בא, משור אבוס. אבל נתן לו שר אבוס, וזה מלא ריב, מלא צרות, מלא קטטות, מלא צער, וכאן ארוחה של ירק, שלווה בה. זה שלמה המלך. אז שלמה המלך שלוש שנים היה קהלת, בגלל הדבר הזה. אז הוא חיבר קהלת. הספר השלישי משנה אמרנו. שם אומר, מי זה היה חירם? עכשיו השאלה הידועה שכולם שואלים, בין חירם ובין שלמה, יש שני חירם בנביא שם. יש חירם מלך צור, ויש זה חירם. זה חירם אחר. פסוק שם אומר עליו, אם היה פה נביא, אני קורא לכם, שם כתוב שהוא מבין אישה אלמנה. הוא היה יהודי מפה, מארץ ישראל. הוא היה חבר של שלמה המלך. שני, היה חירם אחר, היה חירם מלך צור, השעה היה. הוא התגאה, ואמר, העלה על במותיו, התדמה לעליון, בנה לו בתוך הים, בנה לו פירמידה הפוכה. למטה 500 אמה, זאת אומרת 250 מטר, על 250 מטר, הכל מזהב. אחרי זה מעל זה 500 אמה מכסף. מעם זה 1,000 אמה מנחושת, מעם זה 1,500 עשה זכוכית, אחר כך עשה בדיל, ככה עשה שבעה, להבדיל כמו שבעה רקעים, בתוך הים, ויושב שם, בחי 400 שנה, מזמן שלמה המלך, עד שנחרב את המקדש. בא נבוכדנצר החריב את כל העולם, ואומר, אתם רואים, אני חי, הוא אלוהים נהיה, כולם באים אליו, זה עלי בבעיה, אב של כולם. ארכי אגמון, ארכי מקובל, והתחיל לעשות מה שרוצה, עד שמעשה הקדוש ברוך הוא לקח את ירמיה הנביא, התחז אותו לציצית ראשו, והטיס אותו ישר לתוך הים, אין המקום שהיה שם חירם, נזדעזע, איך הגעת לכאן? אמר הקדוש ברוך הוא הביא אותי. כך יהיה לו, וכך קרא לו נבואה שלמה, תפתחו ספר ירמיה, פרק שלם על היה המלך צור. ואחר כך, בא נבוכדנצר אליו, מורה אומרת, לקח את אמו, מה שעשה לה לידו, אחר כך שם אותו בכלוב לידו, ונבוכדנצר היה יודע להתעלל באנשים, יש הרבה לסדאם חוסן, היה לו הרבה עוד מה ללמוד ממנו. מה השם רשעים ירכב, וחד סבק לך, עד הסבח ועד המסע. בקיצור, הרשעים האלה, הרשע הזה נבוכדנצר, היה אוכל, אחרי שמסיים את ארוחתו, חותך ממנו בשר שתי אצבעות, וטובל בחומץ ואוכל, חי, כשהוא חי. ומראה לו איך הוא אוכל את הבשר שלו. עד שהרג אותו, התעלל בו, עד שהרג אותו, חיסל אותו טוטלית. זהו. אז זה, אבל זה חירה, היה צדיק. יש בגמרא כתוב שהוא מצאצאי חירה, רעיר ומעדולמי של יהודה. אז בא, יהודה היה בזמן אחר בכלל, אומר כן. הוא היה כתוב בפסוק, יאהב היה חירם לדוד כל הימים. וית עד איש עדולמי ושמו חירה, זה בתורה, וזה בנביא. החכמים אומרים, הוא חירה, הוא חירם. למוד האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה. אז מה היה איתו? אומר רבנן, אומרים קרוב לאלף ומאתיים שנה חי. אותו חירה העדולמי חברו של יהודה, מזמן יעקב אבינו, עד זמן שלמה המלך. 1200 שנה חי. רבי יודן אומר, קרוב ל-500 שנה. דייה. אך אומר, חודש יהיו בלבנון. שניים חודשים בביתו. מאיפה למד את זה? למדו מכאן גם הלכה. הלכה, אדם שנושא אישה, רחיים בצברו. צריך לדעת, יש לו מחויבות אל האישה. הכתובה היא כולה חוב של הבנק לפי אשתו. חלק מתנאי הכתובה, קודם כל התנאי הראשון, הוא חייב פרנס אותה. פרנס מלא כל ההוצאות שהיא צריכה וזקוקה, אבל לא דברים מופרזים, כאן אומרים בכתובה כתוב, כי לחד גוברים יהודאים, לפרחים וזנים ופרנסים את נשיהון בקושתה. כלומר, כמנהג היהודים שעובדים ומפרנסים את האישה באמת. מה זה באמת? שני פירושים יש. פירוש אחד באמת, שלא יצחק עליה ולה צ'קים מזויפים, או כרטיס ישראכרט פלסטיק מזויף משוכפל. יש, שלא יגנוב ויביא. זאת אומרת, ייתן לה כסף באמת, כמו שצריך, וגם שלא יגנוב ויביא לה, אלא מכספו. הרמב״ם כתב, מה, אין סוף לדבר. עכשיו תבוא אישה נגיד מניו יורק, שהיא חיה שמה ברמה אחרת. או תבוא אישה מאיזה מדינה, אני יודע, מפריז, מכל מיני שם, שם כל שבוע סמלה, כל חודש נעליים, כל זה, מה, ופה לא, אומר, לפי אותה מדינה שאתה גר שם, מה הממוצע, הממוצע, זה לכן שאלו את הזקנים האלה ולא ענו להם. שם חכמי הבגץ, מה שאלו אותם, מה זה נקרא שכר מינימום, איך נקרא, איך קראו בזה? כן, אז להבדיל, זה הכל בתורה, תדעו, כל דבר שאתם שומעים בזה, זה גנוב מהתורה. הרמב״ם כותב, שלפי למשל דוגמה, יבוא איש אחד ויגיד, רגע, סבתא שלי לא היה לה מכונת כניסה, והייתה מחפשת ביד, אני רוצה שאשתי תחפש כך. ואמא שלי לא היה טלפון, מה פתאום אני צריך להביא טלפון הביתה? אומרים לו, שמה, כיוון שהיום הממוצע בבתי ישראל 50%, יש את הכלים האלה, אתה חייב את זה לאשתך. זה החוק כדי שיהיה שלום, לא יהיו מלחמות ומריבות. שאני נכון מהודה במדינה אחרת, ושם יש להם נוהלים אחרים, והתאם לאותם נוהלים ונוהגים. הוא כתוב ברמב״ם בהלכות כתובה. עכשיו, חייב גם כתוב בתנאי כתובה, אסור לנסוע מחוץ לעיר או למדינה אחרת ללא הסכמתה. ולא רק זה, אסור לפתות אותה שתבטר לו. זאת אומרת, אם היא מתנגדת, אסור. אם יש ביניהם משהו, אני לא מדבר חס ושלום, דין ודברים, השם ישכין שלום בכל בתי ישראל, זה עניין אחר. אנחנו מדברים כעת, זוג שחיים באופן נורמלי, ממוצע. יש הלכה, מה מותר? שבא גמרא שואלת, טוב רגע, בזמנם לא היו ישיבות בכל עיר. היה במקום אחד ישיבה שכולם היו באים לשם ללמוד תורה. לא היו בגמרא ברב אחד יומה. מה זה ברב אחד יומה? גמרא אומרת, היה בבבל, היה שם הישיבות, כל הישיבות היו בבבל, נרדעה, סורה, פומבדיתה ועוד. ישיבה אחת רב היה רב שם, אחד שמואל, אחד רב נחמן, יש רב יהודה, רבי יוחנן היה בארץ ישראל ועוד. והיו גולים, אנשים הולכים ברגל. הוא אומר להם, מאמן, תראו את טרמפ, תראו את הצעיר, איזה חנון, חנון כזה גבוה, בריא. הוא אומר, מה אתה עוצר טרמפ? תלך קצת, תפעיל את השרירים. הוא אומר, את הכנסת הוא צריך לחנות את הרכב בשער, אם היה יכול להכניס אותו עד היכל, היה מכניס את זה עד פה. קדש את האוטו הוא צריך. שרי עליו שכינה, סלם טק. תשים את זה מחר כמה רחובות ותלך ברגל קצת, שכר פסיעות. שכר פסיעות, דבר גדול. תורח, שאדם תורח בשביל מצווה. רבינו הרי אומר, כל טיפת זה המחפר. עכשיו שבת מתקרב, כל אדם צריך לשמוח לקראת שבת. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי, כי בשבת יצא חופשי. מה עושה ביום שבת בשבת? קונה קניות. אז זה שהוא מצלצל בטלפון, מה אתה עושה ככה? תעשה הזמנה טלפונית, שתוק. מצווה אתה נותן את זה לבזק, את המצווה אתה נותן את זה לתאילנדי או את הפוליפיני שהוא יעשה לך. תעשה בעצמך, תלך לשוק בעצמך, תקנה. הרמב״ם כותב, אפילו היה אדם נכבד, הוא בעל שררה וכבוד, לא יוותר, והוא בעצמו יתרח. רבן חיים פלנצי כותב, מימיו האדם יזרח, לא ייתן את הטלית והתפילין והעבד למשרת שלו. אבל הוא אדם נכבד, נשיא מדינה, שיהיה מי שיהיה. גמרת להתפלל? לא, טלית ותפילין זה אני מרים. אני לוקח, אני שם בארון, אני שם איפה שצריך להיות. אף אחד לא לוקח לי את זה. מצווה, זה שאדם בעצמו יתרח עליה. שבת, אדם חייב להשתדל בעצמו לעשות קניות לכבוד שבת. חייב להשתדל בעצמו לעשות הכנות בבית לכבוד שבת. איזה דבר שיעשה בעצמו, זה מחפר. ואני אמרי כתב, שכל טיפת זהה, זה מחפר. גם רב חידה הביא את זה, מפרקי יוסף. והעתיק את זה רבנו חיים פלאצ'י מספרו כף החיים. כל טיפת זהה, מחפרת. עוד מעט פסח. עשיית המצה, הלישה, האפייה, ביאור החמץ, כל ההכנות לפסח שאדם עושה בעצמו, מתכופף, מתייגע, מזיע, כל טיפת זהה, אבון אחד נמחק. נו, אתה רואה? ובמקום לבכות, במקום לחכות ליד טיפול נמרץ, לא עליכם, שלא אף אחד לא ידע מה זה, במקום לקבל טלפונים בהולים, במקום להזעיק אמבולנס, אתה מרים איזה כמה משקעות, בקבוקי משקה מביא הביתה לשבת, גם אבסוט, גם בדרך אלגנטית, גם מוחל עוונות. וכדאי הזעה הזאת, תכבוד שבת קודש, כל טיפה אחת יש בה קדושה, יש בה מעלה גדולה. אז אם כן, עכשיו היו הולכים ברב אחד יומה, הולך שישה חודשים, הלוך שישה חודשים ושוב. ביום אחד היה שם לומד תורה, סך הכל של יום אחד, שביום אחד היה הולך שישה חודשים ברגל הלוך, שישה חודשים פחות יום חזור, תמיד החזור הולך יותר מהר. תבדקו את זה באגד, זה ידוע, מיום שהתייסד אגד, ככה זה. ההליכה נגיד לוקח שעה וחצי, חזרה שעה ועשרים. אז גם כאן שישה חודשים פחות יום. יום אחד הזה, היום הזה, הוא קוראים לו ברברב, אחד יום, ברברב פירושו תלמיד, תלמיד ישיבה של יום אחד. עכשיו היו כאלה שהולכים באמת ללמוד, עכשיו נשא אישה, והיו מתחתים צעירים כדי שלא יהיה היצר הרע. לא להשאיר אותו, כלומר ש... אמר רבי, הייתי עדיף נא מחבריי, זה שאני יותר טוב מהחברים שלי, ונסיב נא בשדסר, ב-16 נשא אישה, ועבה נסיב נא ב-14, אבל אמרה גירה באמת לסתנה. וראיתי מתחתן מגיל 14, אתה אומר חץ בעינו של השטן. אדם שתחתן צעיר זה בריא, גם מהר נהיה זקן, נהיה סבא. בגיל צעיר זה תענוג, המחתן נכדים, הרואה נינים, בני נינים. יש אומרים שאם ראה בני נינים, סימן שלא יראה פני בינם. גם אם אדם זוכה, יש לו מבן, בן מהבן שלו, והוא יושב סנדק, יש אומרים, זה לא רואה פני גינם. אז מעלה, אדם שלא יישאר רווק עד מתי, אז מה? קח אישה, ראה שאתה מסתדר, חול דרגה, עושים את אתה, תוותר, הכוונה כמובן אומרת, תרד קצת בדרישות שלך, תקח אישה, העיקר תעמיד בית, תעמיד משפחה, חיו אומרים בסלוניקי, תחתן מוקדם, תישן מוקדם ותקום מוקדם. שלושה דברים תעשה מוקדם, זה טוב מאוד. אשתו כדי ללכת לעבודה או כדי לנסוע למסחר, זה חייב, זה מדובר בעסקים של חולין. אבל אם הולך ללמוד תורה, יודעת מראש נשאה יהודי, זה יהודי עוסק בתורה, יכול ללכת עד 30 יום שלא ברשות. ברשות כמה? כמה דעבולה לאורחד מלטעת כמה? אמריו חודש כאן וחודש בביתו. זאת אומרת, אבל כנגד החודש הוא היה בבית המדרש, צריך לפרוע שיהיה חודש בבית. כך צריך חודש כנגד חודש. שלא יהיה כל הזמן נגד העדי הולך, וזה הולך ללמוד תורה, וזהו. עד חודש נתנו לו, ואחר כך בתנאי שישלים לחודש שיהיה בבית. שנאמר, בכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת, חודש בחודש. רבי יוחנן חולק. יוחנן אומר, חודש בבית המדרש, שני חודשים בביתו. מביא את הפסוק של ההפטרה. שנאמר, חודש יהיו בלבנון, מה עושים בלבנון? להביא עצים לבית המקדש. שניים חודשים בביתו. אז יוצא, אז אמרו, למה לא אמר כמו רבי יוחנן? אמרו, שם בבית המקדש תאפשר על ידי אחרים. אז מכאן אמרו רבותינו, זה מעלתו גדולה מאוד, ולכן אמרו חודש יהיו בלבנון, מסקנה שניים חודשים בביתו. מכאן למדנו. וכך מה כתוב? טוב, הכינו את הכל. אז מה היה על המלך שלמה מס? אמרנו, מה זה המס הזה? רבינו יוסף חיים כתב עוד פירוש נפלא. מה זה היה על המלך שלמה מס? אמרנו שכשנבנה בית המקדש, בטל יצר רע. לא היה בעולם. ספלוני, השטן, שמו, אסור להזכיר את שמו, וגם לא בשפה אחרת. רבי חיים ויטל כותב, שפעם אחת באתי בבוקר ברבנו הארי, הסתכל במצחי, ואמר לי, אתמול עברת מה שכתוב בתורה, אז קראנו את זה משבת שעברה, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אמרה הגמרא שאסור לך להגיד, המתן לי בצד עבודה זרה פלוני, ליד כנסיית זו וזו. או אומר לשני, ליד חוס מקוותכם, ליד קולנוע זה וזה, ליד תיאטרון זה וזה, אסור, אל תזכיר שם של זה. יש אומרים גם, הם נזהרים גם שמות של רחבות, של רשעים, והם מזכירים. ספרתי לכם, היה בזמן שהיה תל אביב פה, הייתה רק שני שכונות קטנות, נווה צדיק, נווה שלום. זה מה שהייתה תל אביב. שני שבאו אליה, זהו לשיגעו אותנו. דנזנגובה וחבריו. שני כן. היה נווה צדיק, נווה שלום, ואנשים צדיקים גרים פה. בירושלים היה הרב יוסף ידיד הלוי, צדיק גדול היה, אב בדין של ירושלים, רב שכונת הבוחרים, תראה, לפני מה שנה הוא היה שם. לפני זה הוא היה בצפת. והיה עני מרוד, ושמח בחלקו אין כמוהו. ותלמיד חכם ישר וצדיק. קיצור, היה איזה תלמיד חכם אחד גר פה, ואיפה היה גר החכם? ואיזה רחוב פה בתל אביב. והוא מסכן, נסע, כך זה אז לנסוע מירושלים מתל אביב, כמעט 4 שעות. וכמה פעמים, 70 פעם, יושב בסתר, אומרים בדרך, שהאוטו לא ייפול, לא יתפך, ויש שם הר 7 אחיות, שם 7 בנות, מסתובבים ליד מוצא, שם סיבובים, סיבובים, 7 סיבובים, כל סיבוב, אתה רואה איך האוטו עוד מעט, קדימה לתהום, שם ישמור. טוב, הגיע לתל אביב, הגיע לתל אביב, לא רצה להזכיר שמו של הרשע שהרחוב קרוי עליו, אז הלך ברחוב, היה צועק, שואל אנשים, איפה רחוב אחרי כמעט שכב? ואחד לא מבין מה הוא אומר. אחור ואחרי כמעט שכן. שעתיים מסכן מסתובב, לא היה אשלטים, ראייה לא מסודרת עדיין, ארנונה לא גבו כמו שעכשיו, אז לא היה אשלטים ברחובות, צריך לשאול אנשים, ואחד לא עונה לו, מושכים בעיניים, מסתכלים מזה תימונים הזה שהגיע לכאן עם זקן וחלוק כזה, פסים היה לו, בא מירושלים, ושואל, עד שבסוף אני חכן אחד, ראה אותו מתושבי המקום, את המחכם אשכנזי, אמר לו, בוא הרב, בוא נראה לך. הראה לו, היה שם רחוב אחד העם, לא לכם, זה לא שמו, זה שם הספרותי שלו כביכול. אבל כמעט שכב, אחד העם את אשתך וביתה, לא נועה שם, אז הוא רוצה להזכיר את שמו. אמר, איפה רחוב אחרי כמעט שכב? חיים זהירים בפה שלהם. להבדיל, בין יהודים לגויים, צריך להבדיל. שם של עבודה זרה, שם של גוי תמה, אסור להזכיר. אפשר להזכיר אותו בהיפוך. באיזה תשובה שהיא. אז אמר לו רבי חיים ויטל, אמר לו רבי מערי, עברת על שם אלוקים אחרים, תזכירו לשם על פיך, וכותב רבי חיים ויטל שם, שם השם, שם סליחה, שטן, בלדינו, כותב שמה, שהוא הזכיר אותו, וזה אסור. עכשיו, שמו של השטן, באותיות מותר להזכיר, סמך מם, א' למד. 131. סמך מם, א' למד. ידוע, כל דבר בעולם יש בו קדושה ויש בו חול. וגם הסתרה הרע הכי גדולה יש ניצוץ קדוש. לא יכול להיות. לכן יהודי אסור אף פעם להזניח אותו. כי לא ידח ממנו נידח. תמיד נקרב יהודים כמה שנוכל. תמיד אפילו יהודי הכי חס ושלום, חס ושלום, אסור לומר גרוע, רוצח, עשה מה שעשה. אלה שיושבי חושך לצל מוות, אלה שיושבים בכלא, אלה הם מסכנים ממש. דווקא הנשמות הכי טובות, אלה נופלים שם. היצר הרע בא, מחטיא אותם ומפיל אותם, לוקח אותם בבאר שעת, זה בכלא שם, ומבלים את זמנם שם מסכנים. וצריך לפנות אותם, כל מי שיכול. להוציא אנשים כאלה, לקרב אותם, לאמץ אותם, לעודד אותם, מצווה גדולה מאוד. זה עושה חסד עם הקדוש ברוך הוא, עושה חסד עם השכינה. לכן תמיד צריך להתפלל על האסורים בכלא, זה מתפלל עליהם. על אלה ששבויים, כמו יש למסכן זה יונתן פולארד, תראו את איזה מדינה הזאת, פה הממשלה הזאת, פנו בעורף. ותסתכלו איך האמריקאים מתנהגים כלפי אחד שעשה טובה בבני דתו ובני אומתו, לבין פה מה עושים לבוגדים שיש לנו. שני בוגדים יש לנו, ותראו איך שמדברים עליהם כבר שבוע, שבועיים, וכמה יש להם סניגורים. וכתב רבנו יונה בשערי תשובה, שמי שרשע תומך ברשעים, ומי שצדיק תומך בצדיקים. תרצה לדעת במי להידבק, אז הוא אומר, עוזבי תורה יעלמו רשע. אתה רואה איזה רשע שעושה מעשים מכוערים ומגנים עליו, אלה שמגנים עליו הם כמוהו. אבל ראית אדם טוב, מי שלא מגן עליו יש לו בעיה, מי שמגן עליו זה צדיק. דווקא אחד כמו נתן פולארד, הוא ראה מסמכים חמורים מאוד, חמורים מאוד, שאמריקאים העלימו עין מסכנות מוחשיות שהיה פה לארץ. זה קשור עם הרבה דברים, אני לא יכול לחשוף הכל. קשור עם מה שמתרחש עכשיו, עם אל-קאידה ועוד דברים. הוא גילה כבר אז, לפני למעלה מ-20 שנה מסמכים, ושאמריקה בתוך הסכם, תראו מכאן שאסור להאמין בגויים, בתוך הסכם ביטחוני עם ישראל אמורה, מכוח ההסכם, לספק את כל המידע הזה לישראל, בלא מעבירה. והוא העביר. והמסכן הזה נמק בכלא. 7 קומות מתחת לאדמה. הכלא הכי שמור בארצות הברית, שנחשוב איזה מרגל. 7 קומות מתחת לאדמה, אתם יודעים שבשנה הראשונה, אפילו תפילים נתנו לו להניח. קראו לו אותם, אמרו, מסתיר פה כתב סתרים. הם רשעים, כמובן, הכל. נתנו לו את האנשים הכי קשוחים, הכי רעים, הכי זה שהתעללו בו. ולצערנו פה המדינה, הוא פונה לעורף. תראה את המרגלים האלה שלנו, שהם תוקעים סכין בגב האומה, שאנחנו נמצאים בסכנה מוחשית, מה כל יום? אני היום הולך ברחוב, אתה צריך להיות באיזו שכונה בירושלים, רואה קו 14 אנשים יושבים, אתה לא רואה דמויות, אתה רואה צללים על הפנים שלהם כמו צל. הם לא יודעים חס ושלום מאיפה תבוא המכה. בבוקר תאמר מי יתן ערב, בערב תאמר מי יתן בוקר. מפחד לבדך אשר תפחד. וזה אמרו לנו שיביאו לנו ביטחון, אמרו לנו שלום, הוא השקט בארץ ישראל, קם העם היהודי בעוצבה דמותו ורוחניותו, אללה, כזה קשקושים אתם מקשקשים, ינתן זכויות שוות לכל הגזעים והדבטח, נתתם זכויות לכל, רק לכל הגזעים והדתות, רק ליהודים שלכם לא נתתם שום זכות. ביהודי פה אין זכות קיום כמעט בארץ. למה זה? זה המכה. עכשיו סמך מהם, חציו טוב, חציו רע. מה טוב בו? א' למד משמו זה קודש. להבדיל, כמו שיש גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, נוריאל, ועוד שמות שמלכים שאסור להזכיר את שמם, שמסיימים ב' למד. סמך מהם, הסמך מהם זה תומעה. וא' למד זה תהרה. עוד מעט פסח. מה אנחנו אומרים בליל הסדר בסיום ההגדה? ואתה הקדוש ברוך הוא לשחת למלאך המוות. שחת השוחט, שחת התורה, שתה למאיה וכו'. מה זה שחת אותו? מה ישחת אותו? רבותינו אומרים זהב שחות, רבותינו אומרים שחות הכוונה הפרדה. בשחיטה שהוא מעביר השוחט את הסכין, הוא מנתק את הסימנים, חותך אותם. קדוש ברוך הוא בשחיטה שישחת את הפלוני, הכוונה יוציא ממנו את בלעו ממנו א' למד קדושה, סמך מן זה להשפעה. בשמו עצמו יש חלק טוב, את החלק הטוב יוציא, כמו שדניאל בזמן שנבוכדנצר הרשע תלה את אותו צלם שקרא לו בל. בל זה היה עבודה זרה של בבל, לכן קראו לה בבל, בה יש את בל. עד היום הם לבבל העתיקה קוראים לה בבל. יש מחוז בצפון עיראק שמו בבל. מורבי הוא סיפר לי שהיה צעיר, נסע לשם כדי לברך, למה שם רואים את מגדל בבל, את השרידים. יש ברכה שאדם רואה את זה, מובן מסכת ברכות, הביא את זה מרן שולחן ערוך. מהי נסעתי יומיים מבגדד כדי לראות את המקום הזה ולברך, לשבח את הבורא. זה נקרא בבל. אז שם נבוכדנצר שם את העבודה זרה שלו, והגמרא אומרת שעשה את זה בכשפים, אבל דרך מגנט, בחוכמה, ומדענים שלו. מה עשו המדענים האלה הארורים? שמו מגנט בצד הזה של ההר, ומגנט בצד הזה של ההר, והפסל היה תלוי באוויר 50 מטר מעל פני האדמה, וכל אומרים, איך זה עומד? זה אלוהים, חס ושלום. ולא ידעו שזה מגנט. מה עשה? שם, לקח את הציץ שיש שם השם המפורש ושם אותו בתוך הפה שלו מתחת הלשון, והוא היה צועק אנוכי השם אלוהיך שרציתי חמרת מצרים מבית עבדים, לא הולך אלוהים אחרים על פניי. ובא דניאל, הוא אמר לו, למה לא תעבוד אותו? הוא אומר, בסדר, אני אעבוד אותו, אבל נשק אותו, אני רוצה לנשק אותו. אין בעיה, לסולם. אין סולם, הלכו הביאו מדנמרק סולם של חברת החשמל הדנית, סולם הכי גדול, גבוה. העלו את דניאל על הסולם, עלה לשם ואמר לו, שם המפורש, עד מתי יתחלל שם השם על ידך? תצא, תראה את עצמך, תראה לי את עצמך, והתקדש שם השם בעולם. הוציא ממנו את בלעו מפיו את השם המפורש שהיה. מי היה מדבר? שם המפורש היה מדבר. אבל הפסל הוא דומם, מועץ באבן, לא שווה כלום. אשר לא יראון, ולא יריחון, ולא ישמעון, ולא יריחון. אז אם כן העץ הזה היה אפס אפסים, הוא לקח אותו, שם את פי בפנים, הכניס את הלשון שלו בפנים, ובנה, הוציא ממנו את זה, רק הוציא, ירד דניאל, טרח הפסל, קרבל, קרס נבו, היו עצביהם, לבהמה ולחיה, נפל ודי, הרס אותם, עד היום לא קם הבל הזה, די. אז זה סמך מהם, והיה על המלך שלמה מס, זה המס מהם סמך, שזה תומעה מכל ישראל. בזמן שלמה המלך, שטן לא יכל לקטרג. לא היה עוונות, כמעט לא היו עושים עבירות. מדרש אומר, היו עושים מעט בשוגג. לא היה מציאות שבן אדם במזיד יעשה עבירה. לא הייתה מציאות בזמן שלמה המלך שמישהו חילל שבת. או שמישהו גנב, או שמישהו רצח, יכל לקרוא חס ושלום בשגגה. אחרי המעברה על המלך שלמה מס, זה שלעתיד לבוא יעביר אותו הקדוש ברוך הוא מן הארץ, והמלך שלמה מלך שהשלום שלו, ולכן אמר 30,000, 30 זה למד, ואלף זה א' זה אחד. לסוד שידוע סתרה אחרה 31 כוחות יש לה, לכן יהושע בנון שנכנס לארץ ישראל, והוא כבש ארץ 31 מלכים, שכוח הסתרה אחרה פה בארץ זה 31. שם אל מכניע את זה. לכן נשמע א' למד. ואדונירם על המס. אל מלך יושב על כיסא רחמים, שאומרים בשני וחמישי, אומר רבנו הארי, 31 שעות יש שהשטן לא שולט בשבוע, והם 24 שעות של שבת, ועוד 6 שעות של ערב שבת מהצהריים, ועוד שעה של מוצאי שבת. כך מובא בפרי עץ חיים. זאת אומרת, עוד שעה אחרי צאת השבת נוסף אור שבת. לכן פרי עץ חיים רוצה שאדם יעשה סעודה רביעית מיד אחרי צאת השבת, את השעה הראשונה. ויש גרסה אחרת בספר שער הכוונות, שם הוא אומר אחרת, שם הוא אומר 7 שעות מיום שישי עצמו, זאת אומרת משעה לפני חצות מתחילה הארת שבת. היום חצות בסביבות 10-12, מ-10-11 מתחילה הארת שבת, האור של השבת מתחיל להתגלות. וזה אל מלך יושב על כיסא רחמים, 31 שעות שהמלך הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. אמר ואדוני רם על המס, למה אדוני רם? אדוני רם, מה זה רם? רם זה עמלק, עוד מעט מגיע, שבוע הבא צריכים לטפל בו, תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים, שבת הבא, שבת זכור. אז ואדוני רם, אדוני רם, הקדוש ברוך הוא הכתיע אותו מלחמה, ואדוני בעמלק מדור דור. רם זה עמלק, גם דולר זה אותו גימטריה, 240 עמלק, 240. וכן אמר, כי אם דוף אשן תנדוף, כי אם מס דונג מפני אש, כי אם מס, כו מס. מס זה מהפלומי, ממסמך. כו זה השכינה, כו תבריחו את בני ישראל. כי אם דוף אשן, מי זה אשן? אומר רבן יוסף חיים, תראו איזה חוכמה יש לו, פלא פלאים. סתרה אחרה, עשתה 3 כוחות. ואיפה היא הייתה? במדבר סיני, עד היום היא שם. פעם שמעתי עם מורבי על הרי שלום, זו הסיבה שמקום דמם של כל החיילים שנפלו שם. ואם זה במלחמת השחרור, אם זה אחר כך במבצע סיני, אם זה אחר כך במלחמת ששת הימים, והאחרון נכבד מלחמת יום הכיפורים, וגם בהתשה. כמה שילמנו נפשות בלי סוף. הכל זה סוד של יציאת מצרים, שהתלוננו על משה בפני שהיה שם במדבר, וכל מתי מדבר שם קבורים עד היום, 600 אלף מישראל שיצאו ממצרים, וכולם עתידים לבוא יחד עם משה רבנו. מי יודע, אלה הנשמות של ההרוגים, מי יודע מאיפה הם הנשמות הקדושות האלה, מי יכול לתאר. אז מחכים לנו שנחזור בתשובה כדי שהם יקומו. אז אומר, במדבר הגדול והנורא הזה, ששם הקדוש ברוך הוא גילה ונתן תורה, כמו שאמר המדרש, למה הלך למדבר? שהשטן שם יושב. אז אם היה נותן את התורה בעיר, שני תירוצים. תירוץ אחד, נותן תורה בעיר, הייתי אומר, תשמע, אתה יודע מתי יכול ללמוד תורה כשאני בעיר? שיש לי תנאים ומזגן עובד וכוס קפה יש שם עם סוכר, בלי סוכר, וציקלמט, ולא ציקלמט, וכל מיני זה, אז אני לומד תורה. אבל אם אני במדבר, אני לא לומד תורה. לא, נותן את התורה במדבר, שאפשר ללמוד תורה גם במדבר. גם בלי תקציבים. של לא נתניהו ולא של השני, אבל צריך אותם. אנחנו נלמד תורה בכל מקרה. אז זה טעם אחד. טעם שני, הזוהר אומר שהמדבר מקום שליטת השטן. אז אם לא היה נותן את התורה במדבר, השטן היה בא ומשתבח, אומר המלאכים, ראיתם? קדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא יכול לבוא אצלי, בבית שלי, במקום שלי, לתת תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בכוונה הלך המדבר. איפה ראינו שהמדבר מקום שליטת השטן? שנאמר במדבר הגדול לנורא, נחש, שרף, וגם עקרב. ראשי תיבות, עשן, עין עקרב, שין שרף, נון נחש. לכן אמר בתהילים, כי אם דוף עשן, עכשיו העשן עדיין שולט, אבל בקרוב, כי אם דוף עשן, נחש, שרף, עקרב, איננו, כי אם מס דונג, זה מס של מם סמך, של סמך מם, מאיפה מפני אש, איזה אש, אש התורה, הלא כה, דבריקה אש, עכשיו מובן, כה, כאש. כהימס, כהמס. אתה רוצה להמיס את הצנרה? טובה. אתה רואה שיש לך בעיות? קריאת פרק תהילים. הילה כמו. ככה להסתלק. ככה לא יבוא. זה הפתרון. זה הפתרון. ולכן אמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה אמר שלמה המלך אחרי זה? בואו נראה אחר כך. והיה ב-80 שנה וארבעה מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו. והחודש השני ימלוך שלמה על ישראל ויבן הבית לאדוני. מה כל כך צריך לפרט? והיה ב-80 שנה וארבעה מאות שנה לצאת בני ישראל. זאת אומרת 480 שנה אחרי יציאת מצרים. תוריד 40 שנה שהיו במדבר, 440 כשנכנסו לארץ. אז שלמה המלך בונה את בית המקדש ובונה אותו לקדוש ברוך הוא. והיה ב-80 שנה ו-400 שנה. אז שלמה המלך בונה בית המקדש. אז אמרו רבותינו, והיה ב-80 שנה ו-400 שנה, 400 ידוע בכל מקום, זה 400 איש של עשיו שצריך להכניע אותם. אבל כאן יש לנו גם עוד 80. הסוד הוא, הפלוני יש לו בת זוג ששמה למדיות תף. שגים תריה 480, היא מביאה את כל הילדה לעולם, כשמה כן היא, מיילולת, היא מביאה את החושך, היא מביאה את הכדרות, אחרי אנחנו מצווים בליל שבת, להדיק נרות, ויש שולחן ארוך, מפה מיוחדת, יין משובח, לחם תרים טוב, אוכל כמו שצריך, שירים, הקפת השולחן, בסמים יש נשמה יתרה, שלום עליכם, ועוד כמה וכמה מנהגים מופלאים. ולכאורה, הלא הגמרא אומרת כבוד יום עדיף משל לילה, זאת אומרת יש לך לכבד את הלילה, יש לך לכבד את היום, את היום תכבד יותר מהלילה. תרצו, זה את היום תכבד, אומר הרב חיטה, בסעודה מיוחדת, זה החמין, או ממולאים מיוחדים, תעשה עוף ממולא, אבז מפותם, זה ביום. אבל בלילה, מינים הרבה. בכל מיני אתה רואה יש גם הרבה טקס. קידוש וכל מיני עניינים ושירה ויותר ארוחות יותר מגוונות וכל מיני סלטים וכל מיני שירים וגם גישה יפה צריכה להיות. זה יותר מהאוכל, הצורה, ההגשה, היחס. איך מספר רבנו ארי? שפעם ישבו תלמידיו אחרי הסעודה, באו אליו הביתה, שמוע מנו תורה בצפת. והנה, ישב היה אומר להם חידושי תורה. פתאום באמצע החידושים, רבנו ארי ככה נראה שנותק מהסביבה, מהמציאות, צחק. אז הוא ראה את התלמידים משתאים, למה הוא צוחק. אמר להם, אתם רוצים לדעת למה אני צוחק? תדעו שהקדוש ברוך הוא כעת למעלה שמח מה שלא שמח מיום שנחרב את המקדש. לכן אני צוחק. תלכו כעת, אתם יוצאים ממני, הם שימו את השיעור, אמרו, תצאו, תלכו בסמטה השנייה כאן בצפת, הרי שמה כל סמטאות צרות, שזה יהודי אחד, זגג היה, אני מרוד. יהודי הזה רוקד כעת ושמח, והקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה, עם כל המלאכים, נראות השמחה של היהודי. ואז באו לראות וראו השתוממו. רואים זוג זקנים, עניים מרודים, האישה מוחה כפיים ככה בשינוי, יד פה, יד פה, כי בשבת אסור למחוא כפיים, והאיש עמד והיה שותה מעט ערק, ושמח ומשבח את הקדוש ברוך הוא, פסוקים של תהילים, דו לדוי כי טוב, גילו רמסדו, מנציא מה שזוכר, כל מיני מילים, משבח. אז הם עמדו קצת בחוץ הזה, הוא הרגיש שאשתו אמרה לו יש אנשים בחוץ, אמרה תפדלו, למדתם בחוץ, כנסו בכבוד, שבו בואו נספר לכם חסדי השם. הוא התחיל לספר בלי שהם שאלו אותו. מה? אמר להם, היום בבוקר קמתי, הלכתי לתפילה, באתי הביתה, אשתי אמרה תדע אין כלום, יענו בערבית אומרים גורנישט מגורנישט, יענו מה פי ולא שי, כלום, אפילו פירור לחם אין לשבת. אמר לה, השם גדול, השם יעזור, השבת קודש, אנחנו נעשה אותה בשמחה. והוא הלך מסכן לשוק, אמר אולי ימצא איזה עבודה, אולי ימצא משהו, מקסימום יחכה, כשהירקנים יזרקו את הירקות שנשאר, יאסוף. אולי איזה מישהו יש לו איזה לחם פגום שלא מחר אותו, ייתן לו, והוא ייקח ויבוא הביתה. זאת אומרת, בתוך כך, פתאום אשתו שלה הצליח לקרוא לו. מה קרה? המסכנה הזאת, אין עבודה, היא נקטת הבית, הכל בסדר, אבל בשולים עין. מה תעשה? תשב בחיבוק ידיים? יהודיה לא יכולה לשב בחיבוק ידיים. יכולה לעשות משהו. אמרה, אני אעשה בבית, אתחיל לעשות סדר. בזה. באיזה חדרים? חדר אחד, כל הבית חדר אחד. שם המטבח, שם הסלון, שם חדר השינה, שם חדר העבודה, שם מתפללים גם, הכל שם. התחילה לעשות סדר במיטות, מאספה, ראתה כל מיני סמרטוטים, כל מיני בגדים ישנים שמונחים בחוסר סדר, כן סדר, התחילה למיין, 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 מצאה פתאום נעיל שבעלה יום אחד מצא ברחוב במזבלה, והביא הביתה. אמר לה, אולי פעם תרצי סמרטוט, תרצי משהו לתפור, חתיכה נוספת, או מה. בדקה את המעיל, מצאה שם כפתור מכסף. ולא אחד, אלא שלושה, אמרה טובים, השיניים, מנה אחד, זה הפעם כבר, והחוט המשולש. לקחה אותו, מה קרה לבעלה, זה לקח כפתור אחד, נתן אותו לצורף, נתן לו כמה גרושים על זה, ואז האוכל היה בזול, הלך קנה איזה חתיכת דג, מה שהספיק, וקנה סטייק קרוב בהם, וקנה בקבוק ערק לשבת. והביא לבית, והיה לו שמחה גדולה, כמו מעדן שאין כמותו בעולם, כי הוא חשב היום אין כלום לאכול, פתאום יש עוד כסף בשביל שבוע הבא גם. אז ישב ועשה קידוש בשמחה עצומה מאוד, קידוש, יעין, אלא הם עושים בבית, עושים צימוקים בחורף, בקיץ מענבים. תראי, מהיצרן לצרכן, לא צריך בעיות, זה הכל ככה. עכשיו ישר, עשה שמחה גדולה, בא באמצע הרוחה, לא אמין, תחיל לחשוב מה זה. והתחיל לשבח את הבורא ולרקוד משמחה, קם על רגליו, והם קפץ. ורבנו הארי ברוח קודשו ראה את כל הדבר הזה. כאן גם ילמד, העיקר להיות שמח. מה שיש לו, המעט הזה אפילו, ישמח בו. זה חשוב כנגד הכל. עכשיו, לכן הרי 80 שנה ו-400 שנה, 480, להכניע אותה, כי היא עושה את הדיכאון, מחלוקות, מריבות, היא חרבו, ככה אומר הזוהר, היא חרבו שמלך המוות במינן. אם אדם יהיה שמח ולא יהיה עצב, ולא יהיה בעל מחלוקת, יהיה תמיד שמח, יהיה בשלום עם כל האנשים, ולא יגנוב אנשים, לא יגנוב אותם, לא יפחד. אלו מה לפחד. אלה שהם לא בסדר, יש להם בעיה. אולי אחרי זה, בואו נראה אחר כך, אז שלמה המלך בונה את בית המקדש, והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה ערכו, ו-20 רוחבו, 30 אמה קומתו, 60 אמה ערכו, אמרו רבותינו, כנגד 6,000 פרסאות שהעולם. לכן עשה אותו 60 אמה ערכו, ו-20 רוחבו. הגמרא אומרת שבעיגול, אם אתה רוצה לדעת כמה קוטר של דבר, תחלק אותו לשליש. תעשה קוטר, תיקח שליש. לכן עשה כנגד העולם כולו, הוא בנה את זה. לכן הפסוק גם מתאר לנו את המידות. אז הנה, והבית שבנה שלמה, זה פסוק ב' פרק פר, לשם 60 אמה ערכו, אמרנו זה כנגד כל היקף של העולם, 60,000 פרסאות, 20 רוחבו, כי בעיגול רוחב זה שליש, 30 אמה קומתו. למה 30 אמה קומתו? שוב פעם, שזה כמו הכדור, מהמרכז אתה מונה 30, כי זה כדורי, העולם הארץ היא כדורית. עוד טעם נתנו רבותיהם, בדרך המוסר, כתוב במשנה ואבות, בין 30 לכוח. שפי הכוח של האדם זה עד 30, כאיש גבורתו. הרי 30 הוא כבר לא מוסיף כוח. עד גיל 30 הוא מוסיף כוח. וזה בא ללמוז לאדם, 30 קומתו. והעולם 20, למה העולם שלנו שליש ים, שליש מדבר, שליש יישוב, שני שליש הבשה ושליש ים. אבל זה היה בהתחלה, הציף, האוקיינוס, שני שליש ים, שליש יבשה. היבשה, חצי היום מדבר, לא מיושב, חצי מיושב. מדבר אי אפשר ליישב, יש שם או שיטפונות, או שערות, או סופות, או כל מיני דברים. השאר יישוב. אז זה להראות 60 חיים של האדם העיקריים. חלק אותם 20, 20, 20. 20 זה גיל של צמיחה וגדילה. 20 גיל העמידה, 20 השלישי, השליש האחרון, זה ירידה. זה לכן אמר שלושים קומתו. כל זה לרמוז מוסר השכל לאדם, כמה צריך להיזהר, פשוט לחשוב. אחר כך היציאה התחתונה חמש באמה רוחבה והתיכונה שש באמה רוחבה, מה זה? אז הסבירו, חמש זה כנגד חמש האומה שתורה תורה שבכתב, שש כנגד תורה שבעל פה, שישה סדרי משנה, והשליש היא שבע באמה רוחבה, והתורה יש בה שבעה קנים, התורה יש בה שבע חוכמות, התורה יש בה שבעה סדרים, הלא ויהי לנסוע הארון, נוחו זה פרשה בשני עצמה. הרי יש פה עוד הסבר, גם על חיי האדם, חמש באמה רוחבה, בין חמש למקרא, שהיה בגיל חמש, לוקחים אותו לתלמוד תורה, ללמד אותו תורה, ושש באמה, שש כבר חיה בחינוך, לשבע היה אדם 70 שנה, אם יש נותן בהם 70 שנה, על כל אחד, כל עשור, תן לו אחד. והבית ביבן אותו אבן שלמה מסע נבנה, בא לרמוז לאדם שאתה בונה דבר, שאתה עושה מצווה, שאתה מקיים את רצון השם, תעשה את זה שלם, שאתה מברך, מוציא ברכה מפיך, תוציא את המילים בשלמות, אל תבלע מילים, אל תבלע אותיות, אל תשבש את הניקוד, תיזהר בדיבור שלך. מרן הבית יוסף כותב בסימן סמך א' בהלכות קריאת שמע, שלא רק בקריאת שמע צריך להיזהר בכל לבבך, ושמתם את לתת רווח בין הדבקים, אלא גם בלימוד תורה. אז למה הזהירו רק על קריאת שמע, שזה דבר הווה ומצוי אצל רוב העולם? כל העולם כולו אומרים שמע ישראל, אין מי שלא אומר שמע ישראל. אבל האמת שגם כשאדם לומד תורה צריך שיהיה מילים יוצאו מפיו נכונות, והזוהר אומר מי שבולע מילים ואותיות, מי שמוציא מילים משובשות ברמינן זה מערב רב, עליהם נאמר הבשר עודנו בין שיניהם, דערבים לא בעלעתה, כמו עשיו הרשע שאמר על עיתן אינה מן האדום האדום הזה. לכן צריך להיזהר גם שמח ציבור, ופי שכשהוא מדבר ברחוב הוא מדבר כל מיני שפות או כל מיני צורות, הילגת, משובשת, שהוא בא עומד ליד הטבע, עכשיו תיזהר, תדבר דברים שלמים, מדויקים, על פי הדקדוק כמו שצריך. לכן אמר, והבית ביבנותו אבן שלמה מסע ממנה, ומכבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית ביבנותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ראי דבר הנה שלמה לומר, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמעת את כל מצוותיי ללכת בהם והקים אותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. מה זה הבית הזה? אמרו רבותינו הקדוש ברוך הוא לא יחילו מקום, הוא צריך בית מיוחד, הלא כל העולם מלוא כל הארץ כבודו. ואמר כבר שלמה, אם מהשמיים או שמהשמיים לא יחלקלוך, ושמה צריך בית היה הקדוש ברוך הוא, בית שיבנה שם, איזה בית אשר תבנו לי, אלא רצה לזכות אותנו, כמו שאנחנו אומרים רבי חנניה, הצעת אנשים לזכור את ישראל, וכך בא לתורה המצוות שנאמר. הצעת אנשים לזכור לתת לנו תחושה שאנחנו בונים בו בית, כמו ועשו לי מקדש, ובבקשה תעשה לי, אבל המשכנתי בתוכם, אמרה הגמרא, בתוכו לא נאמר, בתוכם, בתוך הלב שלי, שלך, של כל אחד מאיתנו. זאת ועוד, יש גם טעות אחת מאוד מפורסמת אצל כולנו. שאנחנו פה בבית המדרש, יופי, גן עדן, עלי אדמות, אנחנו בתפילה מרגישים כמו יום כיפור, מתרגשים, ומתפללים בכוונה, אבל אחרי זה שולחים הביתה, שוכחים את מה שהיה, ומנתקים את עצמנו וחושבים, פה אני קדוש, פה אני חול. לא, אנחנו עם קדוש, לקחת איתנו קדושה ותהרה מבית המדרש, מבית הכנסת אל הבית. ותאמינו לי שבבית מרגישים כשאדם מגיע אחרי שיעור תורה, רואים עליו איזה קדושה על הפנים שלו, איזה אישיות אחרת, דמות אחרת. ישימו לו תמיד את הקדוש ברוך הוא, ישימו לו תמיד את הצדיקים, ישימו לו את הקדושים, את הטהורים. זה אומר, הבית הזה אשר אתה בונה לי, הקדוש ברוך הוא לא צריך בית, הוא בונה לנו את הבתים. אבל הוא אומר, בבקשה, בתוכך, שים איזה נקודה קטנה, נקודת אור, שמהאור הזאת תאיר לאחרים, גם לכולם. ואז מאמר, ושכנתי בתוך בני ישראל. מה זה בתוך? בתוך הגוף שלנו, בתוך הנשמה שלנו. ולא אעזוב את עמי ישראל, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, שיתקיימו בנו כל ההבטחות האלה. חזקו ואמצו, השם יברך את עמו בשלום.